סימן נון חית סעיף זין יש פה משהו בבית יוסף שלא מופיע בשולחן ערוך אז אולי נראה אותו בסוף סעיף וו עוד הצד, זהו, הגעת. כתב הרמב״ם בפירוש המשנה. בעמוד רשנון וב, בדפי הטור, בסוף סעיף וב. הנקודה הזאת לא נמצאת בשולחן ערוך והיא חשובה. כתב הרמב״ם בפירוש המשנה, פרק כמה דברכות. ודע כי אלו השעות הנזכרות בכל המשנה, הן השעות הזמניות. ועניין הזמניות הוא השעות שיש י"ב שעות ביום וי"ב שעות בלילה. ושאמר עד שלוש שעות כאילו אמר עד כלות רביע היום. אחד שיהיה היום, יום תקופת תמוז או תקופת טבת. וכתב רבנו הגדול מארי אבו אבזל, הנה מבואר לפי זה שיש לנו הסדר עם החוף ומהר לקרוא קריאת שמע, מאחר שהיום קטן ורביע היום הוא קצר. אז כאן מופיע העניין של השעות הזמניות וכאן מפורש שהשעות הללו כאן אין מחלוקת שהשעות הללו של קריאת שמע אין זמניות איפה יש מחלוקת? לא, כאן אין מחלוקת שזה זמניות איפה יש מחלוקת? בוא נסדר את השעות.
באיזה הלכות שקשורות לשעות מחלוקת?
כן, שזה לא זמניות
אלא שעות...
כן.
למה פה מובן שלא תהיה מחלוקת? כן, אבל למה פה מובן שלא תהיה מחלוקת? זאת אומרת, כי זה הגיוני שאנשים משכימים לא שלוש שעות מהנצח המה, אני אומר הנצח המה שיהיה נוח לנו, זה מחלוקת, אבל לא שלוש שעות מהנצח המה, אלא מסדרים את היום לפי שלושה רבעים ורבע? זה...
אם מסתכלים על הלכות קריאת שמע, משנה, אז כל הדיונים, נגיד שש שעות וכו', זאת אומרת, ברור שמדובר על סדר היום הנראה, ולכן שעות הם לא מדובר על שעות פיזיות, זאת אומרת, לא בגלל דין של חן דרכן לקור, אלא שכן מדובר על הלכות קורבנות, על מה זה בחמש שעות וחמש, ברור שמדובר על שעות זמניות.
זה נכון. אבל כאן, מה אתה אומר? כאן השלוש שעות, מה מקורן? בדרך שבני אדם קמים.
בני מלכים, זו שאלה מעניינת. פסיכולוגיה, אני חושב שפסיכולוגיה היום של בני מלכים יקלות שזה שלוש שעות היום. אבל אני אומר, היום.
אז זה לא כל כך פשוט. יש פה חידוש של הרמב״ם. הרמב״ם חידש חידוש. החידוש של הרמב״ם הוא, מה שאברהם אומר...
הלכות תפילה, ארבע שעות הגיוני שזה יהיה זמניות. הלכות קריאת שמע, זה חידוש.
כן. אבל אני חושב שתראה, לפי המציאות של...
תמיד, תמיד, אין שיהיה היגיון שהוא יהיה קשור לשעות...
מה שאברהם אומר ככה, אם זו מציאות, אם זו מציאות אובייקטיבית, שאתה צריך, אתה מגדיר אותה לא לפי צורכי האדם, איזשהו זמן, אז מובן שהוא זמני. כלומר, יש שעה ראשונה, השעות של חמץ, זה דבר נכון מאוד. אם התורה אמרה... הרי התורה אמרה בחצות תשביטו וחכמים אומרים שעה קודם שעתיים קודם אז זה ברור שכשאתה אומר שעה זה מתייחס לנקודת חצות כשהיא ביום ממוצע ועד שעה קודם שעתיים קודם זה מאוד מובן אבל דווקא פה זה לא כך מובן כאן והרמב״ם אומר את זה כאילו אין בזה שום חידוש דווקא פה זה לא כך מובן כי היה מקום לדון בשאלה האם
הרמב״ם כותב את זה כנראה
שהוא חושב שיש לי יפה זה בדיוק אני חושב זה החידוש אבל היה מקום לדון לא, אבל אני רוצה להשליך מזה על משהו אחר. היה מקום לדון, האם אנחנו אומרים שאנשים עוד שלוש שעות, יש כאלה שנמרחים במיטה שלוש שעות אחרי הנצח המה, ואז בעצם אין הבדל בין קיץ לבין חורף. הרמב״ם אומר לא כך. גם אנשים הללו מתכננים את היום. כלומר, גם אלה שנמרחים שלוש שעות במיטה, זה בגלל שיש להם תשע שעות פעילות, ואז בעצם רבע יום, זה הלשון של הרמב״ם, רביע היום, הם ממשיכים לישון.
שעות
דברים נשתנו עכשיו.
לא, היום זה לא ככה. לא, זה ודאי ש... לא, רב ראובן, זה ודאי שהיום יש...
יש לך גם בערב.
הבן שלי יועד לקום מוקדם, הוא אומר, ברגע שיש אור בחוץ, אני מתעורר.
זהו. זהו, בסדר, זה מה שהוא אמר. וגם הפוך, יש בלילה יש חושך, השאלה מה, מתי זה ייגמר החושך, כי אתה בסך הכל באי פעילות. בחושך אתה בחוסר פעילות, היום זה לא ככה. לא, אני שואל, האם אפשר לומר שלרמב״ם היה פשוט ששעות תמיד זה זמניות? אין אף פעם שעות לא זמניות. זה מה שאני שואל. לא, מה הוא רוצה לחדש?
אלו השעות הנזכרות בכל המשנה. לא פה, בכל המשנה.
בכל השעה שהוא מתכוון או בכל המשנה הזאת?
בכל המשנה.
רגע, רגע, שנייה, שנייה, אני רוצה להסביר עוד מה אני אומר. הרי הרמב״ם לא מנמק את דבריו. למרות שהיה צריך לנמק. אז למה הוא לא מנמק? כי פשוט לו שאנשים קמים באופן יחסי, או שפשוט לו שכל מקום שלא כתוב ששעות לא זמניות, אין זמניות. אתם יודעים מה הנפקא מינה לזה? הנפקא מינה היא כזאת. הנפקא מינה היא, מה שאתה אמרת, דוד, לא, 72 דקות זה עוד חשבון, אבל יש נפקא מינה יותר, נפקא מינה, לא, רק שנייה, נתחיל מזה, בסדר. יש נפקא מינה ל... זה לא אמרת. מה שהגמרא אומרת, לא, מה שהגמרא אומרת במסכת פסחים, דף צעי ד', שבין עמוד השחר לנצח חמה יש מהלך פרסה. פרסה זה 4 מיל, ויש מחלוקת כמה זה המיל, אבל זה לא כרגע, לא נקודה שלנו, אלא מהלך פרסה.
פרסה לוקח ללכת בחור
ובקיץ טרוס קרה. יפה. יפה. אז עכשיו השאלה... נכון. אבל עכשיו השאלה היא...
בחורף זה לוקח יותר זמן.
לא, אבל מה ההיגיון של הגמרא? השאלה היא, האם... השאלה היא, האם הגמרא התכוונה לומר... הרי יש פה איזה היגיון. אתה אומר שמהרגע שפני המזרח... מכחילים, בכחול כעד הנצח חמה, יש 4 מיל. הדבר הזה, לכאורה, אמור להשתנות לפי אורך היום ואורך הלילה. אז 4 מיל זה ביום ממוצע, וזה ישתנה לפי... זה מאוד הגיוני, כי אתה מודד איזושהי השתנות. זה מאוד הגיוני. ואכן כך, זה פשוט לנו להלכה, שהעניין של ההפרש בין עמוד השחר לבין בין השמשות, הוא 72 דקות ביום בינוני. ואתה צריך עכשיו לחשב אותם ביום ארוך יותר וביום קצר פחות. אבל יש עוד שאלה שבה יש מחלוקת גדולה. עד כמה שאני זוכר מחלוק בין המנחת כהן לפרי חדש, עוד מעט נדבר על הגדולים הללו. לגבי השלושת רבעי מיל, וזה נפקא מינה גדולה מאוד. כי אנחנו אומרים, הגמרא בעצם אומרת מסכת שבת, דף למדלת, שבין השקיעה לבין צד הכוכבים ישנם שלושת רבעי מיל. זמן
שלוקח לרדת הכרמל ולעלות.
כן.
מניח חמה
וראש הכרמל. כן. אז כמה זמן זה שלושת רבעי מיל? לפי, שוב, יש מחלוקת כמה זה המיל, אבל בדרך כלל אנחנו נוקטים שמיל, מהלך מיל זה 18 דקות, אז שלושת רבעי מיל זה 15.5 דקות. 16.5 דקות. 13.5 דקות, סליחה. 13.5 דקות. ואם אתה רוצה להחמיר כדעת הגר"א, אז שזה 22.5 דקות, אז תגיע ל... כ-17 דקות. יפה. השאלה, האם הזמן הזה, אתה אומר, מאז שתשקע החמה שיצא הכוכבים, הוא זמן קבוע או זמן משתנה? מה ההיגיון אומר?
שהוא קבוע.
למה הוא משתנה?
לא משתנה. למה שהוא משתנה?
הזריחה והשקיעה בשבת. השמש, אני אגיד מה אברהם אומר, אחר כך אני אסיר את דעתך. השם, נגיד ביום שהיום ולילה שווים, השמש עושה מסלול טיול במהירות מסוימת של 12 שעות. את אותו מסלול השמש עוברת ביום ארוך ביותר זמן, וביום קצר בפחות זמן. אומר אברהם, אז גם אחרי שישק... מה? כן, אז גם אחרי שישקה, אומר אברהם, הזמן מאז שהיא שוקעת, אבל זה לא כך בטוח.
כלשון הגמרא בשבת...
אני לא מומחה בתחום, אבל די פשוט לי שפיזיקלית זה ככה. בלי לבדוק.
אז אני טוען ככה.
מלשון הגמרא בשבת, מה שזה, כאילו לא כתוב צריך ביום של
התקופה. נכון.
אתה רוצה לדעת בין השמשות, יניח חמה בראש זה, ירד, יעלה.
יפה. אז אני אומר שמהרמב"ם הזה משמע לי שכל מקום שכתוב שעות זה זמניות. וכך בדרך כלל פוסקים פוסקים לחומרה. כך בדרך כלל. יש נפקא מינה גדולה מאוד לדינה בדבר הזה, לגבי השיעור שבין השמשות. הרי כל בתי הכנסת חושבים לזה. סתם בית כנסת רגיל עושים בזמן בין מנחה למעריב 20 דקות.
כמה היו עושים
18?
17. 17.
כשאני הייתי
צעיר,
בכל מקום
היו
עושים 18.
ואצל
אשכנזים
היו
20
דקות.
ועכשיו, בשנים האחרונות, זה
נהיה 20 דקות. ורב שלמה זלמן מעיד שזה היה תמיד 17. בואו נראה איך הגיעו ל-17 ואיך הגיעו ל-20. 17 דקות בנויות בעצם על יום בינוני לפי דעת הגר"א. ועל היום הארוך ביותר לפי עיקר הדין. מדוע? כי אמרנו שעיקר הדין... שיעור הילוך מיל זה 18 דקות. כמה זה יוצא ביום הארוך ביותר שיעור הילוך מיל? כלומר, זה 18 דקות חלקי 60, והשעה הארוכה זה חלקי 70. אז זה יוצא, אתה רוצה שישית, אז 24 דקות. ושלושת רבע של זה, זה 18. אז ביום הארוך, טוב, 17. ביום הארוך ביותר זה 18, היום הממוצע זה 17 לפי הגרף. כך עשו בירושלים. ה-18 דקות זה גם זה. 18 בעצם הולך על היום הארוך ביותר בלי להתחשב, על היום הארוך ביותר בלי להתחשב בדעת הגר"א. כן? זה 18. היום הארוך ביותר בלי להתחשב בדעת הגר"א. היום בירושלים מה עושים? פסה 20 בישיבות, 25 דקות. ולמה 25 דקות? כי הולכים לפי הגר"א של 22 וחצי דקות, לפי היום הארוך ביותר 26. פחות יותר 26 דקות. אבל אם אנחנו... כן, אבל אתה לא רוצה להסתבר כל השנה בזמן אחר, אז אתה מרוץ לחשבן את היום הארוך ביותר. כן, אבל בסדר, אם הכל זה, כל השיבוש, כל הסיפור הזה בלוחות הזמנים, זה משום שאנחנו סוברים שזו שעה זמנית. בעצם, אם היינו הולכים לא לפי שעה זמנית, כל השנה אתה הולך לפי 13 וחצי דקות ומתפלל. בל נשכח, מישהו פוסק לדעת השולחן ערוך, ביום חורף, יוכל להתפלל 11 דקות. הרי היום...
אבל הזמן שהוא בין השמשות, הוא חלק מהיום או חלק מהלילה?
ספק.
ספק. אז מי אמר לך שמוד את זה לפי היום? ראיתם את זה לפי הלילה?
נכון. זה מה שאומר, בהיגיון יש מקום לדון. רק אני שואל, האם הרמב״ם הזה הוא מקור? כמו שהרמב״ם פשוט לא. בלי סברות, כתוב שעות זה זמני. אז אולי תמיד זה ככה.
אבל שעות בלילה זה ודאי שעות של לילה.
אבל זמניות.
נכון, זמניות זה לילה. שלוש שעות בלילה זה רבע לילה, זה לא רבע יום.
שאלה יפה מאוד.
אז אם בין השמשות זה חלק מהיום, זה לפי שעות של יום. אם בין השמשות זה חלק מהלילה, זה שעות של לילה.
שאלה יפה מאוד. שאלה יפה מאוד.
כשהשעות ביום קטורות, שעות בלילה ארוכות. עכשיו אתה מודד את בין השמשות זה כשעות של היום או כשעות של לילה?
שאלה יפה מאוד.
25 דקות כל השנה.
אתה תפסת אותי ותדהמת אותי. אני יודע, פשוט הפוסקים של רפי היום. אבל זה... למה זה כל כך פשוט באמת? שאלה יפה מאוד.
אתה לומד את זה בספק. את הקצב של השמש.
כי זה שמשי. זה שמשי. זה שמשי.
אבל השמש כבר
שקעה. לא, זה שמשי. זה הילוך השמש.
אתה מודד לזמן
השמש. השמש ממשיכה...
כן,
צודק. השמש ממשיכה לנסוע למטה. זה מסע השמש. לא, כן. כן, אתה רואה את...
אתה כבר לא רואה את השמש.
כן, יפה מאוד. זו התשובה.
אתה לא רואה את השמש ואין לך את האפקט של האור של השמש. הזמן שהצאת הכוכבים זה סוף השמש.
מי אמר לך את זה?
לא,
מי אמר לך את זה?
השמש זזה כל היום וכל הלילה.
לא, זה שאתה תארי, זה סיפור הדבר
הזה.
נו, אז מעלות מתחת לאופק?
בטח.
בלילה.
אבל צריכים להגדיר מהו לילה. טוב, רבותיי, אתם שיוברים אלה השניים האלה.
מי שהפך לשוב במעלות, בכלל הכל יש לך מעניין.
טוב, שני אנט רגיסי, אנחנו רוצים להמשיך, רק העליתי ספק בתור דיפר הרמון. רבותיי, סימן נ"ח, סעיף ז' בבית יוסף. כתב הכל בו. טעה בקריאת שמה של שחרית. יש אומרים שאין לה תשלומין בערבית, ולא של ערבית בשחרית, ורבנו חיים כתב, דקריאת שמה שווה עניין תפילה. יש פה שאלה לא כך ידוע. האם יש תשלומים לקריאת שמה? כלומר, אדם שלא קרא קריאת שמה בבוקר, האם יקרא פעמיים קריאת שמה בלילה, וכן להפך? ומה זה תלוי? המושג תשלומים, מאיפה הוא מגיע? מאיפה זה הגיע לתפילה? מקורבנות. ואז למה תפילה זה כמו קורבנות? כן, ואיזה היגיון שווה יש בתפילה בקורבנות? הרחמים. תפילות רחמנינו. יש צורך לאדם לבקש רחמים על עצמו, ולכן הוא יכול גם להשלים את זה. בעצם הספק פה הוא, האם קריאת שמע זה סוג של בקשת רחמים. למה? למה? כי זה קבלת ברוך השמיים. זה החשבון. זאת אומרת, האם בעצם לראות את קריאת שמע גם כסוג של תפילה? כי זה באמצע. בתפילה אדם מבקש על עצמו. כל תופס התפילה של הברכות האמצעיות הוא שאלת צרכים, אז זה בקשת רחמים. בקריאת שמע אין בדיוק בקשה קונקרטית, אבל הנושא הוא לקבל על עצמו מלכות שמיים. אז אולי אפשר להשלים את הדבר הזה. זאת אחת השאלות המדהימות. אין לנו מקור מזה בתלמוד. הש"ס לא אומר על זה מילה. והכל בו מסתפק בדבר הזה. אנחנו באמת צריכים לראות מה השולחן ערוך פסק. האם אדם שלא יתפלל בבוקר צריך להשלים את קריאת שמע? אומר השולחן ערוך בסימן נ"ח, סעיף ז', בעמוד 182. זה שני דפים מהסוף. שלושה דפים מהסוף בחוברת הזו. אומר השולחן ערוך, אם לא קראה ביום, יש אומרים שיש לה תשלומים בערבית. וכן אם לא קראה קריאת שמע בערבית, יש לה תשלומים ביום, ויש חולקים. לפי הכללים של השולחן ערוך, מה הוא סובר? הכללים, הוא סובר כמו, יש אומרים, בתרא. בואו נראה את המשנה ברורה סיפנה כ"ח, שיש לה תשלומים, אין הכוונה שיצא בזה ידי קריאת שמע, לאחר שכבר עבר זמנה ואינו אלא כקורא בתורה. רק שכתחילה צריך להשלימה כמו תפילה. רק אם בא להקדום מחובת שעתה ברישה, ותכף אחר מרים יקרא עוד פעם, עוד שמע בשביל זה הפעם שחיסר, אם בשוגר חיסר כמו שברק. אז אומר, המשנה ברורה מסביר שהדעה הזאת סובר שתשלומים, זה לא שאתה מקיים את זה עד קריאת שמע, אלא בלילה, נאמר אם לא קראת קריאת שמע ביום, בלילה תקרא קריאת שמע של ערבית, אחרי התפילה תקרא עוד פעם אחת קריאת שמע לתשלומים, כמו שזה בתפילה, ולכן הוא מוסיף שזה רק בשוגג ובמזיד. כשם שבתפילה למזיד אין תשלומים, כך בקריאת שמע למזיד לא יהיו תשלומים. ויש חולקים, סעיף קטן כ"ט, ואגב, אברכי יוסף, יחיו כדאזון, כן משמע שזו דעתו של המשנה ברורה. נכון, אבל מכאן הדין לא צריך. מי שיקרא עוד פעם קריאת שמע, אז יזכה לקיים מצווה לדעה ראשונים אחת שנכתבה מהלכה, אין בזה איסור, אבל ניתר הדין, משמע שגם משנה ברורה, נוקט שלא לחייב.
אבל הכוונה
פה
עם ברכות?
זו שאלה טובה מאוד. האם הוא התכוון שצריך לקרוא עם ברכות? מה אתם פוסקים בדבר הזה? לא, לא, אני מבקש רק על פי החומר שלמדנו. זהו, אתה שומע? בפעם שעברה שלמדנו לפני שבועיים, אז הרי בערנו לפי הרמב״ם? מה הרמב״ם?
כל היום, כל לילה.
לא, הרמב״ם אומר ככה, הפוך, נתנאל, והרמב״ם משהו היה הפוכה. כי מה אומר הרמב״ם? שאף על פי שעבר זמן קריאת שמע, שהוא עד סוף שלוש שעות, אתה יכול לקרוא כל היום את ברכות קריאת שמע. מה יוצא? שאין תלות בין מקרות, ההפך, הרמב״ם הכי קיצוני, אין תלות בין ברכות קריאת שמע לבין זמן קריאת שמע. אלא, בדרך כלל אמרנו, החולקים על הרמב״ם תולים בין ברכות קריאת שמע לבין התפילה. הרמב״ם אפילו לא תלה בין ברכות קריאת שמע לבין התפילה, אז מה זה? עצמאי, זה עצמאי. לכאורה לא. לא, אבל לא, אני מקווה לומר עצמאי, זה לא עניין של קבלת עול מלכות שמיים. זה ברכת שבח, שהיא עומדת בפני עצמה. יש שלוש שיטות לגבי ברור. כן, ברור. כל הדין של התשלומים הוא רק לגבי קריאת שמע, כי קבלת עול מלכות שמיים זה צורך של האדם. אבל ברכות קריאת שמע זה כמו לברך על הקשת ועל הברקים, על הרעמים, משהו מעין זה שצריך לשבח. רבותי,
הדעה שיש
כן, צודק רובן. ספקטרום לכול. כן, אבל בלי זה גם הכריעו שאין. הסברה להכריע שאין עכשיו לא בגלל ספקטרום לכולה, אלא בגלל שבאמת קריאת שמע זה לא רחמנינו. זה מה שהברכי יוסף כך אומר. כן, לפי הסברה. קשה לומר שקריאת שמע זה עניין של בקשת רחמים. רבותיי, אנחנו ממשיכים סימן נ"ט. זה היה סעיף קצר, פשוט, סימן נ"ט. הסימן הזה, סימן נ"ט, עוסק בהלכות ברכות קריאת שמע, דיניהם, הרבה מאוד הלכות חשובות שאנחנו נתקלים בהם ממש בחיי היומיום שלנו. אם כן, אומר השולחן ערוך, סימן נ"ט סעיף א', יש לכם? ברכה ראשונה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך, ותקנו לומר ובורא חושך כדי להזכיר מידת לילה ביום ומידת יום בלילה, וחותם ברוך אתה השם יוצר המאורות. קושיית הטורי כזו, השבח שהיינו צריכים לשבח הוא רק יוצר אור.
ברגע שנעלם האור,
לא, לא, בשחרית, אתה משבח ביום על האור ובלילה על החושך. אז זה כתוב, ברוך אתה השם קרם יוצר אור המאיר לארץ לדרים עליה, מה רבו מסך השם. זה היה טוב מאוד. מדוע אתה מזכיר את החושך? וכן כמובן הפוך בערבית, מעריב הערבים בחוכמה, זהו. אז מספיק להגיד גולל אור מפני חושך, אבל לא צריך להגיד חושך מפני אור. אז למה מזכירים? אז אומר הטור, כדי להזכיר מידת לילה ביום ומידת יום בלילה. אבל זה לא מובן. מהו הטעם בדבר? הבית יוסף מסביר לנו. פשוט בסוף פרק כמה דברכות, וכתבו תלמידי רבנו יונה, שהטעם שהתקנו להזכיר מידת לילה ביום ומידת יום בלילה, להפוקי מהאום מן העד אמר, מי שברא אור, לא ברא חושך. כן, יש פה יסוד אמוני. אנחנו כבר ביום, כבר בתפילה של שחרית, מצילים מהבנה כזאת שיש שתי רשויות בעולם. כבר יש, כן, רומזים פה לזרתוסטרה, נכון? כן, זה זרתוסטרה, לכפילות שיש. וכן, אבל והכפילות הזאת מלווה אותנו, אני חושב, גם מישהו לא ממאמין לזרתוסטרה, שכמעט נכחדו מן העולם, אבל יש הרבה אנשים שחשים שיש התרוצצות של ישויות בעולם, טוב ורע. ולכן, סליחה?
עוזר, שמשמע,
אם כן, הנושא הוא האחדות, אחדות של כל הכוחות.
הוא רואה את החושך.
כן.
הוא רואה את השלום.
לא, הפסוק, זה עוד דבר נוסף, עושה שלום. הוא בורא רע, כתוב בישעיהו, הוא עושה שלום בורא רע, ואנחנו אומרים, עושה שלום, הוא בורא את הכל, שזה בעצם אותו דבר, רק שחלילה לא יתפרש, שיש ישות לרע בפני עצמה. אני ממשיך פה, ורבנו הגדול מארי אבו אבזל, נתן טעם אחר, והוא, שאם לא היינו מזכירים מידת לילה ביום, היה נראה שהחושך רע, ואינו כן, שהכל עשה יפה ביתו. ולפי דבריו לא צריכים להזכיר מידת יום בלילה, אלא הייתם מזכירים מידת לילה ביום. אז ישנם שני פירושים, זה דברים חשובים, אני חושב שמעט אנשים יודעים את זה. בעצם, בגמרא הזאת, של ברכות י' א', כתוב הטעם של ברכות קריאת שמע. ברכות קריאת שמע הם לשבח על המציאות שאתה נפגש בה. ביום נפגש עם היום, ובלילה נפגש עם הלילה. ולכן ברכות היו צריכות להיות ביום לשבח על היום, על האור, ובלילה לשבח על הלילה. מדוע אנחנו אומרים מידת יום בלילה, מידת לילה ביום? הגמרא אומרת שאומרים מידת יום בלילה, מידת לילה ביום. שני פירושים מצאנו פה. אחד אמוני, והשני מוסרי. הפירוש האמוני אומר, כשלא יחשבו שיש שתי רשויות. והפירוש המוסרי אומר, שאם היית אומר... גם הלילה הוא טוב. אבל לפי זה מקשה בית יוסף, אם כך, למה בלילה צריכים להזכיר יום? הרי ברור שהיום הוא טוב. אז מה?
מתחילים בלילה.
רמת העקרון,
הייתי אומר, שנשבח את היום בלילה, כי מתחילים מהלילה.
בסדר. אז אם אתה אומר, ברוך אתה השם, אשר בדבר מעריב הערבים בחוכמה, פותח שרים לבונה, שני עתים, שיבחת את הלילה, אז אתה חושב שהיום פחות טוב מזה? מה, אתה איש לילה כזה, שאתה אומר, אני נהנה מהחושך? ודאי שאם אתה שבח את הלילה, קל וחומר שמחר הבוקר תקום, ותשבח ביום. אלא שמערב בו הפעם, אם אתה משבח ביום, אולי אתה נמנע מלשבח את הלילה, אתה מדבר בשפה לא מתוקנת, שאומרת, היום טוב, הלילה לא טוב. אז ביום תסכים לדעת לילה, אבל בלילה צריך להסכים לדעת יום. אומר רבי יוסף, זה רק כדי לא לבלבל בין התפילות לפי הדרך הזאת. אבל בעצם הטעם העיקרי הוא שביום חשוב להסכים מדעת לילה, וממילא גם בלילה הזכירו מדעת היום. אלו שתי הלכות שיש כאן. בשולחן ערוך כאן, אולי נבוא שולחן ערוך, בשולחן ערוך כאן יש פה דיון ארוך ארוך בנושא הכלים בגרסאות. שוב, זה דברים אולי לא מאוד עמוקים, אבל כדאי לעבור עליהם לפי היכולת שלנו. אומר השולחן ערוך סימן נ"ט סעיף א', ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, תקנו להזכיר מדעת לילה ביום, להוציא מלב האפיקורסים שאומרים שמי שברא אור לא ברא חושך. אז זה הטעם שמופיע בתלמידי רבנו יונה. המשנה ברורה, קטן מאוד פה, אומר הלכה קטנה, צריך להפסיק בין יוצר ובין אור, כי איך ידי לא להשתמע יוצר אור. ויהיינו בער היטב, שער את שום השתבו בזה, אנחנו נהיינו בער היטב. תראו בבקשה בער היטב, בסעיף קטן א', צריך להפסיק בין יוצר ובין אור, כי איך ידלו להשתמע יוצר אור? זה ראינו במשנה ברורה. משרתים ואשר משרתיו. אתם שומעים, המשנה ברורה לא היה לו נעים להגיד דברי קבלה. רב ראובן. זה לא דרכו. אז הוא אומר לך, כשהוא חשוב לו שתראה, הוא אומר, תסתכל שם, הוא אומר. כי החפץ חיים הוא מחנך. הוא לא רוצה שיהיה נסתר במשנה ברורה. נכון? יש שיטה כזאת. יש יוצאים מן הכלל. כן, אבל זה לא הכלל. כן, יש יוצאים, מדי פעם יש, אבל בדרך כלל המשנה ברורה הוא איש חינוך, הוא רוצה שדברים יהיו ברורים, אבל כשחשוב לו אז הוא אומר לך, אתה תסתכל שם. תראו מה הוא מפנה פה. משרתים ואשר משרתיו, ראשי תיבות מם וו מם, והוא שם אחרון משם עין בית. עין בית, דיברנו על זה. עין בית, עין בית זה שם של 72, זה מורכב משלושת הפסוקים שלפני שירת הים. יש שם שלושה פסוקים שבכל אחד יש 72 אותיות. ויישא ויבוא וית. ויישא מלאך השם הולך לפניהם ויבוא מאחריהם ולא קרב, ויבוא במחנה מצרים. ויית משה את ידו על הים וישב על פנו בוקר לאיתנו. שלושת הפסוקים האלה 72 אותיות, כל אחד מהם. רש"י במסכת סוכה, שם על סוכות, דיברתי על זה פעם, אז הוא מסביר שהשם בנוי ככה, אתה לוקח את האות הראשונה של הפסוק הראשון, האחרונה של הפסוק השני, הראשונה של הפסוק הראשון, זה שלושה ראשונה. וכך ממשיך לעשות שלושות, עד שיש לך 72 שמות, שכל אחד מהם יש בו עין בית אותיות. שלוש אותיות, סך הכל 216, שמורכבים משלשות שלשות, עין בית. אז זה שם של עין בית. שם של עין בית זה לא שם של עין בית אותיות, אלא שם של עין בית שמות. כן. אז זה בעצם עין בית שמות. אז פה אומר לך שמם ומם זה שם אחרון משם עין בית. תדלגו אחרי זה. הוא אומר אחרי זה שעושים בהמה ראשי תיבות עין בית. וכל המחווה בשמות אלו אינו נזוק כל אותו היום בתרד זקנים. ולפני זה הוא אמר, אהובים בורים גיבורים השתבות, אנא בכוח גדולה, כן? שם ראשון משם מבית. טוב, אני לא מספיק מבין בדברים הללו, אבל מה שהוא רוצה, זה, אנחנו יודעים שהשם של עין בית הוא קשור למעשה מרכבה, והשם של מבית הוא קשור למעשה בראשית, זה השם של בריאת העולם. מה שהוא רוצה לומר, שבברכות השבח הללו של יוצר אור, רמוזים השמות שקשורים למעשה בראשית ומעשה מרכבה, ומי שמכוון בהם, טוב, רק שתדעו את הדברים הללו. תראו מה אומר הרבה יותר, וכן יש לדקדק שלא ידלג וב של ואשר, כלומר יוצר משרתים ואשר משרתיו. אבל הרי זה לא לפי הדקדוק, נכון? יוצר משרתים אשר משרתיו, כולם פה זה לא מדוקדק. באשכנז יש גם ואשר משרתיו.
אתה לא יודע גם בסידור.
לא סידור אשכנת, נכון? תתברך ליצר, צורנו מכאן גדולים ברור, יצר משרתים. אשר משרתיו, יש בב או אין בב? לפי הדקדוק אין שם בב. לא, 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 עזוב, בספרדים אנחנו יודעים.
לא, יש על האשכנזים, אנחנו...
לא, אתה תביא סידור ספרד, עזוב. יש פה סידור אשכנז. תביא סידור אשכנז. יש לך סידור אשכנז פה ב...
יש טוב,
חפש. בבלדי אין? אז גם באשכנז אין.
אני חושב לאשר, בתפילה זכור
לאשר. אתה נתפלל ספרד, לא? בחייך, אתה שולף נתבו ברקון? אומרים. אבל הבלדי לא אומר. מדהים. כי זה לא מדוקדק. זה נוסח תימן, צריך לתפילה דקדוק. יוצר משרתים. אשר משרתיו, כולם עומדים ברום עולם. זה הדקדוק. אז הבאר היטב מאיר שהוו הזאת זה בא כדי להשלים שם. מה מצאת הישוע? רבותה, אני ממשיך. כשאומר יוצר אור ימשמש בתפילה של יד, וכשאומר ובורא חושך ימשמש בתפילה של ראש. למה? סביב הדבר הזה יש סיפור שלם, תדעו לכם, כי זה כתוב בעטרת זקנים. אתם נוהגים כך?
לא.
לא, מה, יוצר ובורא חושך? אבל יש סיפור שלם סביב הדבר הזה, שזה מחלוקת פנימית במקובלים, האם הם משמשים בתפילין של ראש, נכון? באמת שבג'רמן מקפידים רק בתפילין של יד. מה?
זה בראש.
הוא אומר שזה מנהג בורים. מי שמשמש בתפילין של ראש הוא בור, כיוון שעוד לא הגענו למדרגה הזאת. זה קשור לחשבון אחר, יש זוהר שמופיע בהלכה, פעם למדנו את זה. אם אתם זוכרים סימן קוף למדה לגבירות נפשת אפיים, הזוהר אומר שמשה רבנו היה שלוש פעמים בהר סיני. האחת בעמידה, לא, הראשונה בישיבה, השנייה בנפילה, והשלישית בעמידה. זה ממתן תורה עד י' תמוז, מי' ז' תמוז עד ראש חודש אב, ראש חודש, עד ראש חודש שלו, סליחה, מראש חודש שלו על יום כיפור. אז אומר, אז אומר הזוהר, שהבית יוסף פוסק אותו, מביא אותו, שהבחינות הללו קיימות בתפילה, נפילת הפעם אנחנו בנפילה, נפילת העמידה אנחנו בעמידה, וברכות קריאת שמע אנחנו בישיבה. כלומר, המצב של ישיבה מבטא את זה שנעים לך. אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא בצורה חופשית, משבח. ולכן יש מחכמי הקבלה שאמרו שזה עוד לא הגיע לתפילין של ראש, זה קשור לתפילין של יד, שלפי הקבלה מניחים אותם בישיבה. כידוע שהרמ"א בהלכות תפילין הביא, זה דבר מאוד מעניין, הרמ"א כותב שהמקובלים כתבו להניח תפילין של יד בישיבה ולא לעשות ככה. ככה הרמ"א כותב. אצל הספרדים אתה לא מניח תפילין של יד בישיבה, אתה פסול חיתון. נכון? אם אתה לא מניח תפילין של יד בישיבה... מה? שאל אותי אחד ספרדי שנכנס לדעת של אשכנזי, וכולם הניחים בעמידה, אמר להם, רבותיי, מה זה? תשבו, תשבו, זה על פי הקבלה, והתנהגו לא יפה, והוא לא יבין למה התנהגו לא יפה.
זה שלא סקלו אותו באבנים.
שמה, שמה? ספר?
לא, אנחנו ככה ב...
זה עמידה, אז נתנו לך לראש.
תוק אליים, יושב, צריך לשבת, אמרתי, יש מדהים, יושב, שב.
אז המרשל אומר... המהרש"ל בים של שלמה אומר שמי שיניח תפילין של יד בישיבה הוא גס רוח, כי הוא מבליט ליד כולם את זה שהוא מכובד. גס רוח שהוא מכובד. אז יש בזה חילוקי מנהגים. זה עוד שיטה. זה עוד שיטה. השולחן ערוך, בשולחן ערוך מדוקדק, שתעשה מה שאתה רוצה. כן, זה ממש מדוקדק בשולחן ערוך. כי השולחן ערוך אומר, של ראש צריכים להניח בעמידה. רגע, אני מקווה שאתם מניחים תפילין של ראש בעמידה. למה? גם זה על פי הקבלה.
לא,
לא הברכה.
אשכנזים
ודאי. הברכות. הכל
במידה.
לא. אבל לא, לא. תדקדקו ברמה. מניחים תפילין שלוש בעמידה, כי על פי הקבלה צריכים להניח בעמידה, ובזה אתה לא מתייהר, כי בלב אחרי אתה עושה הרבה מצוות מעומד. אתה יכול לחוש את דברי הקבלה. אבל מניחים של יד בעמידה, כדי, כי אם תשב ואתה מתנהג באופן מוזר, אתה מראה שאתה מקובל.
אשכנזים
לא מתיישבים מהבחרה שגומרים. לא, 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 אברהם. לא, לא, יש הבדל. בתפילין של ראש אתה עומד. בתפילין של יד אתה לא יושב. יש פה נפקמינה. יש נפקמינה. כי בתפילין של ראש חשוב לעמוד. בתפילין של רב אתה לא יושב. יד אתה לא יושב. אז זה קשור למה שכתוב פה. רגע, אתם פה נוהגים פה למשמש בתפילין של יד ביוצר אור ואורך חושך?
אנחנו לא.
אני אגיד לכם את ההשתלשלות. ואני גם, אתה זוכר דבר כזה? יצחק, אתה נוהג? ביד, רק ביד. ככה היה זכור עם ג'רבה, מה? התפללתי בבית
כנסת אבן דנן בפז.
כן, אז גם רק ביד. רק ביד. ממשיכים. מעריצים, ממשיכים. מעריצים ומקדישים כולם במם. ויש גורסים בנון, ואומרים במם צריכים להפסיק בין ממליכים לעת שם אל המלך. רצון קונהם ולא רצון קונם, לחם רב, וכן כתב האריז"ל, ולא תמיד ברוב פוסקים, ויש אומרים רצון קונם. רבותיי, מה יותר טוב מבחינה דקדוקית, רצון קונהם או רצון קונם? קונהם זה לא עברית.
קונה אותם אולי.
זה הכוונה? שיש ריבוי רשויות?
לא, אבל
כולם עושים במה אווירי רצון קונהם. קונהם זה הקונים שלהם?
דבריהם זה הדברים שלהם.
אבל לשם
לא, זה לא מה שכתוב פה. רגע, סליחה. לא, סליחה. סליחה, זה לא הולך ככה. לא, לא, עוד פעם, עוד פעם. רצון, אתם מדברים היטב, רצון קונהם ולא רצון קונם, לחם רב. מי זה הלחם רב? כולכם מכירים אותו.
אנג'ל.
לחם רב זה הלחם משנה. מכירים אותו? הלחם משנה לרמב״ם, רבנו אברהם דה בוטון. ספרדי. וכן כתב האריז"ל, ועולה תמיד. מי זה עולה תמיד? חכמי אשכנזי? עולה תמיד. ורוב פוסקים. ויש שם רצון קונם, עיין עטרת זקנים. חכמי אשכנזי. לא, זה ויכוח פנימי. נכון שבד... כן. עכשיו זה ברור שבסידורים הספרדים כתוב רצון קונם. זה ברור שכתוב רצון קונם. עד לא מזמן. ועכשיו זה משתנה בהשפעה של הארי. ועכשיו אני אשאל אתכם, מה ההיגיון, בבקשה, בתור אחד, איפה אנחנו אומרים רצון קונם? יש לנו שלוש פעמים. שלוש פעמים. פותחים, עושים עם הרצון קונהם, או קונם, באלדון יש, עושים עם הרצון קונהם, וגם בברכת הלבנה. ששים ושמחים לעשות רצון קונם, או רצון קונהם. אז מי שאומר קונם, זה הקונה שלהם. אבל קונהם, זה הקונה שלהם, של מישהו אחר. נכון, אתה אומר? אם אתה אומר,
דבריהם זה הדברים שלהם.
חוק וזמן נתן להם, נראה ברכת הלבנה, כי זה אותו עניין. חוק וזמן נתן להם, שלא ישנו את תפקידם, ששים ושמחים לעשות רצון קונם, זה זה שקונה אותם. לא, זה דקדוק. עושה, איך עושה ועושם, או עושה ועושהם?
כי עושה זה ברבים כבר, יש יו, זה ברבים.
לא, לא, עושה ביחיד, עם ה' בסוף. עושה ועושם, בונה, בונם, יוצר, יוצרם, שומר, שומרם. אתה תגיד שומריהם?
אבל אם אתה רוצה להגיד השומרים שלהם,
ברבים, אתה יודע, מה איתך?
מבחינת הדקדוק.
למה אתה עושה אבל? מה? אתה מגדיר את הקושייה. אתה מגדיר את הקושייה. אתה אומר שיש פה ריבוי. לא, הרי לא התכוון לזה. הוא התכוון שאתה ביחיד, ותגיד בצורה כזאת. קונהם, קונהם זה הקונה שלהם. הקונה שלהם, לכן אומר את זה בשביל קונה. אבל איך מסביר את זה בכלל דקדוקית? ומה הוא רצה הרי?
קונהם זה של כלל העולם. וקונהם זה של עם ישראל.
לא, בכלל זה לא הולך על עם ישראל. תמיד זה הולך על המלאכים, נכון? הכל זה הולך על המלאכים. ברוח פיו כל צבאם. תשימו ספרים, גם צבאם, צבא השמיים. תמיד זה הולך על המלאכים. אז מה ההיגיון של הארי בקונהם הזה? או שאפשר גם להגיד קונהם דקדוקית, זה גם הולך.
לא מכירים.
מה?
יוד זה סימן של רדים.
אם זה היה חסר, אתה אומר?
לא יוד, אבל יש לך גם יוד
ואי. אם זה היה חסר? מה שאני מבין זה למה הארי פה שינה משהו, מה הוא רצה להשיג בדבר הזה, מה היה הרעיון שלו? לא ברור לי, לא התבהר. טוב, אז נמשיך. אהובים בוראים גיבורים, ראשי תיבות א' ב' ג' שם אחד משמן ב', עושים בהמה ראשי תיבות עם ב', וכל המחווים שמות אלו נזו כל אותו היום, עתרת קיים. לאל ברוך נעימות, הלמד בקמץ. זה מה שאני שואל, למה לשנות? מה יותר טוב, לאל ברוך או לאל ברוך?
בבינת ישראל כתוב ל. זה לא רק גורם שמובן כנראה, אבל אם היה כתוב לה. אני לא יודע למה, מה המקור השינוי.
אבל בעד מי אתה? לא אל. לא, בוא נהיה היגיון. לאל ברוך, זה דקדוק. זה מדוקדק. יש פה סמיכות, נכון יצחק? יש פה סמיכות.
בקמץ זה מיהודה.
לאל ברוך זה סמיכות. מה?
אבל לא, סמיכות זה עם שם השם.
כן, אבל צריך להיות לאל הברוך. לאל הברוך.
היה צריך להיות לאל הברוך.
אבל זה ליבור הקצר, הדבר רגיל ב...
אז אני שואל אותך עוד פעם, למה זה חשוב?
מה? זה לא חשוב, השאלה אם אנו זוכר בכל. השאלה אם באמת כזה חשוב. אם זה לאל או לאל. לפעמים...
מה איתך? לא, אני מבין, אני מבין...
חלק מתיקוני הדקדוקים, אומרים, אני רוצה לשמור על הנוסח העתיק, זה לא קשר, נגד תיקוני
דקדוק. מה זה, ולמלך בקמץ?
רגע, רגע, שנייה. רק רגע. אני חושב ככה, נראה לי ככה. אם אתה אומר לאל ברוך, אתה מגדיר שהאל הוא ברוך. אם אתה אומר לאל ברוך, אתה אומר שיש אל והוא גם ברוך. לא, לא, לא.
לא,
אל האל.
יש הבדל.
אל האל.
לא,
לא, לא. לאל.
למלך. לאל ברוך. הרי כתוב נעימות איתנו.
כן.
השאלה מה זה אומר, לאל ברוך נעימות איתנו. או, אז אני אומר, לאל ברוך, אני מבין את זה, להאל הברוך. רק הברוך לא מיודה.
אז זה פחות טוב.
המשמעות היא אותו דבר.
לא.
לאל הברוך נעימות איתנו, או לאל ברוך, זה אותו משמעות.
כן, אבל הדקדוק הפשוט לאל ברוך משמע שעניינו של האל הוא זה שהוא ברוך. זה הפשטות.
האל שהוא ברוך, אליו נותנים לימות.
נכון, אבל אם אתה אומר לאל ברוך, אז לאל, שהוא גם ברוך, נעימות ייתן. יש פה כפילות, וזה יותר טוב. זה יותר טוב. אני חושב שזאת הסיבה ששינו, ולא לאל ברוך, אלא לאל ברוך.
אבל כנראה שהתיקון...
אברהם,
כל
זה, מה שאתה אומר זה מושפע מהקדמת סידור אזור אליהו, וזה בסדר, וזה הגישה של הגר"א. אבל אנחנו פה בעוד חשבון, תשים לב שהבאר היטב מביא לך כל הזמן את הארי, ולכן זה שהארי בחר בנוסח זה לא בגלל שהוא נושא אותו אותנטי. הארי אין לה בעל שנות, הוא משנה כל הזמן, הוא חושב שהנוסח הזה יותר נכון. לכן צריך למצוא טעם. לא, אגרה...
תסביר למה הטעם, גם אגרה שינה המון דברים, ולא תמיד חזר על
נכון, המועתי, יכול להיות.
בגלל שיש טעם. נכון. למה פה חשוב לשמור על הנוסח העתיק?
כן, יכול להיות. עצר אמצע נימוק. עצר אמצע נימוק.
וגם הנוסח העתיק צריך למצוא.
כן, כן, אבל אי אפשר להגיד זה סתם נוסח העתיק הזה יוזיר. כן, בסדר. לאל בור נעימות הלמד בקמץ, ולמלך אל חי הלמד בפתח.
זה גם ידוע.
והאריז"ל כתב כולם בקמץ. מה?
מה ההבדל? מה
נפקמינה?
נפקמינה
באוויר.
לא, גם בספרדים יש נפקמינה.
מה?
מה נפקמינה בין למלך בקמץ או למלך בפתח?
אין למלך בקמץ, אין דבר כזה. לא יכול להיות. בידוע זה פתח, בלי ידוע זה שווה.
כן.
מה זה קמץ?
לא רוצה לעשות את זה. מדהים. לא, מה הוא רוצה בזה?
לא, אני חושב שהקמץ והפאצ'ה והקוד יש בזה משמעות אחרת בפייסוד.
לא, אבל צריך פירוש למילה. מה פירוש המילה?
זה מה שהזיג אותו, פירוש המילה. זה אותו מילה של המילה.
יש מבוכה, רבותיי. מבוכה.
בביטוי, לא, גם למי שלא מבדיל בין קמץ ופתח, זה בין ברגש.
רבותיי, שערי תשובה, מה נעשה? לא כל דבר אנחנו יודעים. שערי תשובה, עיין באר היטב ועיין באתר עצקיים, שלא לומר הוא מלך עולם, כלומר דברי אלוקים חי הוא מלך עולם, רק מלך עולם, ובעבודרם כתב הוא מלך עולם. מה יותר מובן? כן, מקדישים מרצים המליחים, רגע, דברי אלוהים חיים, דברי אלוהים חיים הוא מלך עולם. איך אתם אומרים דברי אלוהים חיים, מלך עולם או הוא מלך עולם?
אלוהים חיים, פסיק, מלך עולם.
אז על מה זה חוזר?
חיים.
לא, זה לא מובן. אנחנו פעמים כל יום ולא יכולים שחזר אפילו. כן, הנוסחה הזאת לא כך מובן. מלך עולם. לא, זה עושים, זה עושים בהמה. בסדר, פתח לי עוד גם טוב. לא, רק לראות את הנושא. כל נקודה פה משנה את המשמעות בתפילה. לא, לא. יוצר משרתים ואשר משרתיו כולם עומדים ברום עולם משמיעים ברייך וכל דברי אלוהים חיים דברי אלוהים חיים מלך עולם
זה לא אלוקים חיים ומלך עולם, זה אלוהים
okay.
חיים שהוא מלך
עולם. יפה, דברי אלוהים חיים.
זה היה צריך להיות מלך העולם.
מלך העולם, אני צריך להיות. אז בעצם הוא מלך עולם משמע קצת כפילות, זה מה שאתה מעיר. דברי אלוהים חיים, הוא מלך עולם. לא, אין הבדל גדול, אין הבדל גדול, נכון. אין הבדל גדול, בסדר גמור. תראו, תראו, רבותיי, תראו את הדבר החשוב הזה. תראו, הנה, מה שאתם אומרים כתוב פה. כתב בשלמי ציבור, שימו לב, שמכאן, מה קרה מכאן? הוא מלך עולם, כי שזה משמע כפילות. שמכאן מוכח, כמו שכתב בלחם רב סימן א', ודווקא בתפילת סדר ראשון ברור, אבל בתארי שמו יתברך, אין צריך לכך, ודאי שנאמר את הרים כמו שטובים בתורה. ולכן אפשר להגיד דברי אלוהים חיים, הוא מלך עולם, למרות שדקדוק היה אותו דברי אלוהים חיים, מלך עולם. ואפשר, כשעוסקים בתארי השם...
כמו שכתוב בירמיה.
כן, בדיוק. והבאר היטב כתב כדברי הלחם רב, לעניין מילת קוניהם, שכן כתב הארי, ואם כן גם בזה אין להקפיד, ויש לומר, הוא מלך עולם. עיין שם בלחם רב, כי רצון קונם בא בלשון רבים, שימו לב, בלשון רבים לתפארת, כמו אלוהים קדושים שכן לשון המקרא. זה מה שאמר מיכאל חדן מקודם. תראה בשערי תשובה בשורה לפני האחרונה, אין שם בלחם רב, כי רצון קונם בא בלשון רבים לתפארת, כמו אלוהים קדושים שכן לשון המקרא. וזה ממשיך עם האי-דיוק, כלומר, זה לא מדויק, אבל אתה יכול לעבור מלשון יחיד ללשון רבים. ונראה לי שאין צריך לזה, כי הריבוי הוא על הנקנים, ועל דרך מה שאמר כתוב, לאדוניהם למלך מצרים.
אבל לשון רבים על יחיד.
יש דבר כזה. עדיין לא מסביר למה... כן. רבותיי, מה שנשאר לנו פה לדון, שלא מופיע כאן, אבל מופיע באחרונים, זה לגבי ובנימה קדושה או ובנימה קדושה. שיש בזה מחלוקת גדולה בנוסחאות, ויש הבדל במשמעות. כי אם אתה אומר, כולם בשפה עברו ובנימה פותחים את פיהם, ומה הם אומרים? קדושה הם אומרים. כן, זה לא כל כך נפקא מינה, כי אם אתה אומר ובנימה קדושה, הם אומרים קדוש, קדוש, קדוש. רק השאלה אם יש דבר כזה, נעימה קדושה. זה בעצם מי שאומר בנימה קדושה כולם אחד, אז יש בזה חילוקי מנהגים, ואנחנו יודעים ככה, שהבית יוסף כותב בשם ספר רחלות להגיד ובנימה קדושה. ואילו בשם הארי כתוב להגיד ובנימה קדושה. זה אחד מהדברים שהארי העביר מנוסח אשכנז לנוסח ספרד. יש פה דברים מאוד מעניינים, אפילו מרתקים. למה? כי בסידור בית יעקב, רבי יעקב עמדין הוא כותב, אנחנו אשכנזים טועים, הנוסח שלנו בשפה ברורה ובנימה קדושה. זה לא הלך, צריך להגיד כמו הספרדים ובנימה קדושה. ואז הוא משנה לסידור האשכנזי ובנימה קדושה, וזה נכנס לספרד. בתור נוסח ספרדים. בא הארי, ואומר לא, הספרדים טעו, למרות שאין ספק שבכל הסידורי הספרדים כתוב בנימה קדושה, צריך להגיד ובנימה קדושה כולם כאחד. אבל אני רק רוצה להעיר הערה דקדוקית, שיש בה דבר עיון. אם אתה אומר בשפה ברורה ובנימה קדוש ובנעימה קדושה, פסיק, כולם כאחד, זה טוב. היום אתה אומר בשפה ברורה ובנעימה, צריך להגיד קדושה כולם כאחד. יצחק, אתה מסכים איתי? אחרי תנועה פתוחה, אחרי תנועה פתוחה, נכון?
אלא אם כן
יש
מפסיק ביניהם.
לא, אבל זה לא מפסיק.
קדושה, כולם קדושה. הרי זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה.
מה?
איך היא קדושה?
היית אתה מחבר או אתה מפסיק אם היית עושה את זה בטעמי המקרא?
חייב להיות מחבר.
ודאי מפסיק.
גם אני הייתי אומר מפסיק.
קדושה כולם כאחד, איפה המפסיק ואיפה המחבר?
כל שלושה מילים צריך לשים מפסיק. קדושה כולם כאחד, איפה אני אשים את המפסיק? אחרי קדושה, ואז כולם כאחד.
אם זה היה
טענה, זה לא הגיוני, אני חושב.
היה שם מפסיקים.
תרחה, טיפחה?
לא.
מה היה שם?
היה שם תביר.
לא.
ודאי שהיה מעריך. מרחה, מה שקוראים.
לא.
הם קוראים מרחה.
לא. כולם כאחד היה מרחה תיפחה? מעריך תרחה?
היה...
כאחד היה תרחה?
לא, זה היה ככה. היה בקדושה. בקדושה היה מרחה. ובין הכולם כאחד היה מקף, ועל הכאחד היה...
מקף? אין לנו סיבור, יש מקום
מקף. לא, אבל זאת הקריאה, קדושה כולם... אבל זו הקריאה פשוטה. לכן? מה אתה מגן על הדגש המזויף? לא, אני אומר שיכול להיות שכשאתה מחליף נוסח מספרדי אשכנזי ואשכנזי ספרדי, בסוף יש שיבושים. תבדקו אותי רבותיי. אני חושב שזאת קדושה כולם כאחד. לא? יותר הגיוני.
אני חושב שצריך לחפש בסידורים מקומות שהורידו את הדגש הזה. כאילו,
זה הרבה סידורים בחזקי אשכנזים, היה ויכוחים על להוריד דגשים במקרים כאלה, או לא להוריד לפי המיוחד. ויש בזה מחלוקת, האם...
לא, בטח לא זה מנימה קדושה.
יש נכון, ולמטה הוא כותב, יש לנו שכה שני.
אז זה סתם. לא, זה לא. זה סתם, אני לא צריך הספרדי, בנימה קדושה, אין ספק. לא, אתה לא יכול לדקדק ממנו, כי זה לא הנוסח שלו. יש דגש, אתה לא יכול לדקדק ממנו, אבל זה לא... וכולם מקבלים עליהם. בדגש בראש מילה.
אבל
מלוא כל, הנה, איך אתה אומר, מלוא כל הארץ?
לא, אבל בסדר, כי
מלוא,
אתה...
איך...
פסוק,
אתה
זה
משרת.
פסוק.
אה, פסוק.
פסוק זה פסוק, משהו שהוא לא פסוק.
אתה אומר
בשפה ברורה.
בשפה
ברורה. אבל השפה
היא ברורה, לכן זה
צמוד. בשפה ברורה, הנה, נכון. בשפה ברורה. הנה, יש. לא, יש מקומות, יש מקומות שבאמת אני חושב שצריך להסתפק, אבל לא פה. למשל, יצחק, רצנה ומנוחתנו, חייב להיות רצנה ומנוחתנו? למה? אי אפשר להיות רצנה ומנוחתנו? רצנה! מה? מקף? ואז זה עוד ומנוחתנו. אתה אומר ומנוחתנו? אבל למה זה חייב להיות? למה זה חייב להיות? לא, אבל לא יכול להיות תרחה אחרי הרצנה? רצנה במנוחתנו סוף פסוק, לא יכול להיות? מה יש? ככה כתוב בסידורים. בוא נראה. שוב, אי אפשר להביא ראי מהסדור הזה, אבל מה כתוב בסדורים הישנים? טוב, צריך להביא מה הולך פה. ומנוחתנו במצוותיך ותורתך בישועתך לעובדך באמת. אז איך, מתי מורידים, מתי יסיים? טוב, אתה אומר, יש ומנוחתנו
קדשנו במצוותיך.
בסדר, אבל למה אבל למה רצנה רגע, אבל למה רצנה במנוחתנו לפי התורה?
בצקצר,
לא, אבל התזה של דוד
היא,
התזה של דוד היא שאין את כל התנועות הפתוחות המחוברות אין בסידור.
אז יש.
אז יש.
יש. אבל אל תקדשנו במצוותיך. קדשנו במצוותיך.
טוב. אז נשאיר את זה פתוח. רק אני אומר שכשאתה משנה נוסח,
אבל זה שלוש עברות, כשזה שלוש עברות, לפעמים יהיה טעם מפסיק.
אני אומר שאתם האשכנזים שניתם נוסח, מה קרה? הנוסח...
אנחנו חזרנו למקור.
אנחנו לא מסכימים שנוסח האשכנז הקדום...
בנימה, מה? בנימה קדושה.
לא.
בנימה, בנימה. קדושה כולם, כן.
קדושה כולם.
כן, בסדר.
בסדורי האשכנז הקדום כולם.
טוב. טוב, רבותיי, אין סוף לדקדוקים, ואשרנו שאנחנו צריכים את הדברים הללו, ונסתפק בזה. אז בעזרת השם, שבוע הבא, נמשיך קצת לפלפל בענייני סעיף ב' ופחות בגרסאות. ברוכים תהיו, שלום עליכם.
אז אנחנו עומדים פה. אז אני חושב, אם אתה רוצה, לא, אנחנו לומדים.